חדשות כל חי, השעה 9. שלום רב, באולפן אריאל שרפר. בחירות תשפ"א, בבוקר שאחרי השקת מסע הבחירות המקוון של ש"ס והחיזוק המתמשך לראש הממשלה נתניהו, השר לשירותי הדת אביטן מצהיר הבוקר כי לאחר הבחירות המפלגות החדשות יידרשו להקים קואליציה, והשר דרעי מיטיב לקרוא את המפה מראש.
כל אחד רוצה לעשות את מזלו, אנחנו רואים את הסקרים. זה מיוער שיביאו קולות מהמרכז שמאלה. בהצלחה, חייבים שהם יעברו את אחוז החסימה ויבואו הרבה מנדטים וקולות מהמרכז שמאלה. ובסוף אני מצטרף לבנימין נתניהו, אני הולך לעוד בחירות. הרי בנימין נתניהו הוא זה שמביא את רוב המנדטים. ויחסר משהו, אז הוא יודע מה שהוא אומר. יש חכם ונבון, יודע מה שהוא אומר את האמת. הוא אומר, הוא מעכשיו, אני מאחל בהצלחה לידידים שלנו שיצליחו, שיקבלו הרבה מנדטים, שיכנסו, אבל בסוף אי אפשר לחצור בחירות. בסוף נצטרך להתכנס, וזה ירד בנימין נתניהו.
נברי השר אביטן במעדורת הבוקר עם בצלאל כהן. המשדר דיבר גם השר לשעבר יזהר שי, שעבר מכחול לבן לתלם בראשות יעלון, והביע אופטימיות ביכולתה להשפיע משמעותית על גוש השמאל מרכז אחרי הבחירות.
אנחנו יצאנו מיש עתיד בדיוק לפני שבוע, אני חושב שזה מוקדם מדי עדיין להסתכל על המספרים כרגע, כי כל מי שהצביע קודם באזור הזה של המרכז של המפה הפוליטית של מדינת ישראל, לא מצא לעצמו יד, ועובדה לפי הסקרים, רבים הם נדדו ימינה לכיוון נפתלי בנט וגדעון סער, רבים הם עכשיו רואים שיש אלטרנטיבה והם יחזרו בסופו של דבר כשהגוש הזה יתייצב על מספר מפלגות ראוי. יש כרגע הרבה מאוד מפלגות שגם מבלבלות וגם מעלות חשש בקרב בוחרים פוטנציאליים שהקול שלהם יבוזבז.
דברי חבר הכנסת שי בריאיון למעדורת הבוקר בקול חי. משרד הבריאות עדכן כי אתמול הובחנו 5,616 נדבקים חדשים בנגיף קורונה. שיעור הבדיקות החיוביות היה גבוה מ-9%. מספר הנפטרים מסיבוכי הנגיף מאז התפרצות המגפה בישראל עלה הלילה ל-4,005 בני אדם. שר הבריאות אדלשטיין הביע שביעות רצון מכך ש-152,000 בני אדם חוסנו אתמול והצטרפו ליותר מ-2,100,000 מתחסנים בישראל בסך הכל עד כה, אך הדגיש את הצורך להמשיך בשמירה מחמירה על ההנחיות ושל העומס על בתי החולים. בתי החולים בישראל ובהם המרכזים הרפואיים של הדסה דיווחו בימים האחרונים על עלייה משמעותית ומדאיגה בחולי קורונה מאושפזים, והתריעו מפני פגיעה באופן הטיפול בחולים אחרים. פרויקטור הקורונה, פרופסור אש, קרא למשרדי הבריאות והאוצר למנוע את עיצומי בתי החולים הציבוריים המתוכננים החל מרביעי הקרוב. הממשלה אישרה הלילה טלפונית את חובת הבידוד במלונית לשבים לארץ מאיחוד האמירויות ומברזיל, ואת הארכת תקופת הבידוד בעשרה ימים לחוזרים לישראל מזמביה ומדרום אפריקה. זאת בשל חשש מהתפרצות בארץ של מוטציות חדשות לנגיף קורונה. בנוסף, המשטרה מגבירה את האכיפה של הנחיות הבריאות המחמירות בעיקר על החייבים בבידוד, לאחר שביממה האחרונה התגלו 6 בני משפחה אחת שהפרו את חובת הבידוד ויצאו מביתם. צהל תקף אווירית מטרות של חמאס ברצועת עזה בתגובה לשיגור 2 רקטות שנחתו הלילה במרחב הימי סמוך לחופי אשדוד. כך עדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. פרקליטיו של ראש הממשלה נתניהו ימסרו היום לבית המשפט את תשובתו המפורטת לכתב האישום נגדו בתיקי האלפים. את עיקרי התשובה בעל פה צפוי ראש הממשלה נתניהו למסור בעצמו לבית המשפט בדיון הבא של משפטו שנדחה ל-8 בפברואר 2021 בשל הסגר. איראן קרא הלילה לסוכנות לאנרגיה האטומית להימנע מפרסום פרטים מיותרים על תוכניתה הגרעינית. זאת בנימוק שהדבר יוצר אי-הבנה בקהילה הבינלאומית. ביקורת בינלאומית על מעצרו ברוסיה של יריבו של פוטין נבלני וקריאה לנשיא הרוסי לשחררו לאלתר. כתב חדשות החוץ שלמה ריזל מציין כי נבלני נעצר מיד עם שובו לרוסיה לאחר שניצל מניסיון התנגשות בחייו. מפלס הכינרת עלה ביממה האחרונה ב3.5 סנטימטרים, כך נמסר הבוקר מרשות המים. למפלס העליון של הכינרת חסרים כעת 1.1 מטר. את הידיעה מסר כתבנו בן צילי זרוביץ'. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית מיד. היום ייתכנו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בעיקר במרכז הארץ. מורגשת ירידה ניכרת בטמפרטורות וקיים חשש משיטפונות והצפות במקומות המועדים. בחרמון צפוי לרדת שלג. מחר עדיין צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון שיתפשט במהלך היום בהדרגה לרוב אזורי הארץ. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה וקיים חשש לשיטפונות והצפות במקומות המועדים. ועד כאן חדשות כל חי.
בוקר טוב לכולם, אנחנו פה בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם? היום אנחנו הולכים לפתוח משהו שעוד לא פתחנו עד עכשיו, שאף פעם, אבל אף פעם, לא מאוחר מדי. שלוש נקודות, ואת ההמשך אתם תמלאו. מה אף פעם לא מאוחר מדי? ננסה ללמוד היום לא לתת לדברים שאנחנו עוברים להגדיר אותנו, אלא אנחנו נגדיר אותם, ננסה לראות מה כל אחד מאיתנו שעובר קשיים, עובר משברים, חנק קטן זה המשבר עצמו, הרבה יותר זה המשמעות שאנחנו נותנים למשבר, לשיעור, למה שעברנו, ננסה להבין איך זה מדבר אלינו, מה קשור לקורבן פסח ואיך יוצאים ממצרים שלנו, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו איתי באולפן, ברדיו מוטי קופר הטכנאי, יעקב סלם על הצד הטכני של הוידאו, ואנחנו מתחילים. אז יקיריי כך, יצא לי אתמול לשמוע אישה ש-30 שנה, היא אומרת לי, התנדבתי במחלקה אונקולוגית. 30 שנה, יום-יום, אני מלווה חולים, מלווה חולות, משפחות, אני צוברת ניסיון, אני חווה את הדברים יחד איתם, את ההצלחות, את הריפוי מצד אחד, את האכזבות ואת לצרנו רב, את המוות מצד שני, 30 שנה, עד שבוקר אחד, היא אומרת לי, אני מתבשרת לעולף על ישראל אמא שלה קיבלה את המחלה הנוראית, קיבלה סרטן, 5 ימים לאחר מכן, היא מתבשרת שהיא חטפה את המחלה. היא אומרת, תבין, שתי בשורות לא פשוטות בכלל, ואתה יודע, אנשים באים אליי וזה כאילו, את? מה, את אמרה את מחוסנת? כאילו, זה כמו, להבדיל, כאילו, השוטר נגיד, אתה יודע, שהוא עושה איזה פלטה, תנו לו עזרה, הוא מאיתנו, אוקיי? מה, אני מתנדבת, אני נמצאת שם, דווקא לך, אני הסתכלתי על זה בצורה אחרת לגמרי, היא אומרת, אני מבחינתי משמיים נקצב לי לעבור את זה, אבל איזה כיף זה, היא אומרת, עד כמה שזה יכול להיות כיף, שאני אוכל לעבור את זה בתוך המחלקה שהתנדבתי, בתוך המחלקה שאני מכירה כל כך טוב, את האחיות, את הרופאים, את כל הצוות, חלק מהחולים אפילו. אז מבחינתי התחיל מסע. מסע שלכאורה הייתי אמור להיות מוכנה אליו, אבל הוא גילה לי על עצמי דברים ששום דבר אחר בעולם לא היה מגלה. נקודה ראשונה עבור כל אחד מאיתנו, שלא נצטרך לעבור דברים קשים, אבל לפעמים המצרים שכל אחד מאיתנו עובר, זה החג, הופך להיות החג החשוב ביותר בחיים שלנו, החג המשמעותי ביותר, השיעור הרלוונטי ביותר שיכול לשנות חיים. היא אומרת לי, עד רבה, גיליתי קודם כל שאולי 10% זה עצם המחלה והטיפול התרופתי וכל מה שאדם עובר. 90% זה עולם של רגשות שנפתח לך, עולם של אמונה, עולם של הכלה, של ללמוד לחיות עם חוסר ודאות, להכיר מי זה החברים האמיתיים שלך, להתחשל, להיבנות, אומרת לאבד זהות, אבל לקנות זהות אחרת. כל אחד מאיתנו לצרנו הרב, בשלב כזה או אחר בחיים מתמודד. בוא נבין דבר חשוב. אחד מהכלים הטובים ביותר לעבור משברים, לעבור תקופות קשות, זה לתת לתקופה הקשה משמעות. איך אתם קוראים לזה? מה אתם מגדירים? והנקודה הכי חשובה, תקשיבו טוב מה שהיא אמרה לי, אל תיתנו למה שעברתם להגדיר אתכם, אלא אתם תגדירו את מה שעברתם. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אתה יודע, מה אני, מה תראה, עברתי ככה, זרקו אותי מפה, נכשלתי בזה, חטפתי את זה. אל תיתנו למה שעברתם להגדיר אתכם. תגדירו אתם מה עברתם. איך אתם מגדירים את מה שעברתם? מה השיעור שלמדתם? עכשיו, אני לא אומר שכל אחד מאיתנו צריך, אתה יודע, אחרי איזשהו אתגר קשה לפתוח עמותה, לכתוב איזה ספר, שזה גם דברים טובים ורבים וטובים עשו את זה. אני מסתכל על זה כשיעור, שאם בורא עולם העביר אותנו שיעור כלשהו, זה לא לחינם. כמו שכבר ציטטנו פעם שרב חיים מוולוז'ין אמר שהגאון מווילנה אמר לו שכל מה שאדם בא לעולם הזה, כל התכלית של האדם זה להועיל לאחרינה, לעזור לאחרים. אז אם עברת איזו משבר, עברת איזשהו אתגר, מן הסתם זה לא רק עבורך, זה אולי אפילו בעיקר עבור אחרים, אבל לא חייבים בהכרח, אתה יודע, דברים גרנדיוזיים, עוד להרגיש כבר אני לא טוב, תשמע, עברתי משהו ואני לא כותב על זה ספר, או אני לא יוצא מזה סיפור אישי, או איזה עמותה שפתחתי. עכשיו, ברור שזה יפה לעשות את זה. במידה ואדם יפתח עמותה, אתה יודע, כמו שאנשים, הרבה מאוד, אני לא צריך להזכיר שמות אפילו, אבל עמותות שנפתחו בעקבות משבר שההורים עברו, משבר שההורים עברו עם הילדים, או הילדים עצמם עברו עם ההורים שלהם, וכדומה וכדומה. אנשים מניסיונם הבינו את הקושי, הבינו את האתגר, ואמרו, אנחנו רוצים לעזור לאנשים שהם בתחילת המסע. מקסים, מדהים, מועיל בצורה בלתי רגילה. אבל לא חייבים. גם שינוי קטן, תובנה קטנה, שיעור קטן, שלו אפקט גדול על החיים שלנו, גם מדהים. אבל אני חוזר, אל תיתנו למה שעברתם להגדיר אתכם, אלא תגדירו אתם מה שעברתם. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, מכיוון שלצערנו הרב, מה שעברנו לא עוזב אותנו. ואז היא מספרת לי את הסיפור שהיא רואה לא רק את החולים, גם אחרי שנה ושנתיים ויותר, החולים מגיעים לבדיקה. לבדוק שהכל בסדר, מה שנקרא. ויום אחד מגיעה אישה אחת שהיא זוכרת אותה מהטיפולים, היא זוכרת בדיוק מה היא עברה, היא הייתה על ידה שם, היא ליוותה אותה. היא מגיעה אחרי שנה, אחרי שהיא הבריאה לחלוטין, היא מגיעה עם שתי הבנות שלה לבדיקה שגרתית. היא עוברת את הבדיקה, והבדיקה יוצאת שהכל בסדר, היא נקייה, הם היו כאילו בעננים. ואז היא פוגשת את המתנדבת, והם חיבוקים, נשיקות והתרגשות, ואז הן יושבות שתי הבנות שלה, האישה החולה לשעבר והמתנדבת, והאישה החולה מתחילה לספר לה את כל הסיפור, מה היה, ואת הדיאגנוזה שקיבלה, ואת הניתוח, ואת הכימותרפיה, וכל מה שהיא עברה, והתחילה להגיד מילים קשות כמו קושי וסיוט ועינויים, ועברתי מכבש, כך היא סיימה. הבנות שלה, שתי הבנות, קמו ואמרו, אנחנו יכולות לעשות לעצמנו קפה, אוקיי? די, 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 מה שנקרא, והם יצאו. ואז המתנדבת אמרה, תקשיב, פנגר, אני אומר לך משהו שזה לא קל, אבל באותו רגע הרגשתי שאותה חולה עושה טעות. הרי מה היא מספרת לי את הסיפור הזה? אני מכירה את הסיפור, אני הייתי איתה, אני יודעת את כל השלבים האלה, אבל היא חזרה על זה עוד פעם ועוד פעם, ועבר עליי מכבש. זאת אומרת, אני לא מזלזלת בקושי שהיא עברה, אבל בשלב מסוים שהבנות שלה הלכו, אמרתי לה, תקשיבי לי כחברה, כי מי שאוהבת אותך, אחת עם ניסיון של עצמי. אני אומרת לך, תרדי מהמכבש. תפסיקי להניע את המכבש. די, עבר לך מכבש, אני מבינה את זה. תעזבי אותו. אני אומר לכם, זה נשמע אולי קשוח, היא אומרת, אולי זה לא הכי חברי. אני ברור שחיבקתי אותה, ברור שנתתי לה את כל התשומת לב, אבל בשלב מסוים, אמרתי לה, מהניסיון שלי, תקשיבי לי, אומרת, ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, שבוא ננסה להפנים לעצמנו. בשלם הסמר אומרת, גם אני עברתי משבר, גם אני עברתי קושי. היא עברה פיתורי, היא לא עושה משהו מאוד מאוד טרגדי, והיא אומרת, אני כל הזמן חזרתי, איזה חוסר צדק, למה עשו לי את זה, איפה אלוקים פה בתמונה, צדק זה רק כוכב. והייתי מתלוננת, איזה בוסים רשעים, כל אחד חושב על עצמו. וככה חזרתי על זה עוד פעם ועוד פעם, עכשיו בהתחלה זה טוב, את משחררת, את מאבדת את מה שעברת, אבל בשלם מסוים הבנתי, תקשיבו טוב, שאני מזינה את הסיפור שלי. במקום לעבוד איתו, להשתפר ממנו, לגדול ממנו, אני מחיה אותו, אני מזינה אותו, והוא לא עוזב אותי. תשחררי את המכבש, די, היה, תורה מה קורה לבנות. אנשים בשלב מסוים לא נעים להם לשמוע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הטרגדיה, בוא נשחרר את זה. זה טוב בהתחלה, זה נכון לעשות את זה בהתחלה. דאגה בלב איש ישיחן, הטוב לדבר על הדברים. אבל בשלב מסוים, תשימו לב טוב. האם אתם באמת משתפרים מזה? האם אתם גדלים מזה? האם אתם משחררים את זה? או רק מזינים את זה? זה צף יותר ויותר ויותר? אתם רק הורסים לעצמכם אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לקחת את השיעור הזה על מנת לצאת ממצרים. אני לא מזלזל בקושי של השיעבוד שהיה, ברור. חזל מספרים איזה קושי של שיעבוד, יום ולילה גברים, נשים, תוקעים ילדים בתוך הקירות. בקיצור, גהנה גהנום, ברור. אבל בשלב מסוים, אומר משה רבנו, זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משכו וקחו לכם צאן. די עם הסיפור הזה. עכשיו יוצאים. אתם רוצים לצאת ממצרים? בוא נלמד איך עושים את זה. כל אחד עם המצרים שלו, עם הסיפור שהוא עבר, עם העינוי שלו, ששוב פעם לא מזלזלים בעינוי, אבל אני מעדיף להתמקד בשיעור. מה למדתי מהעינוי הזה? איך גדלתי? איך צמחתי? ויצאו ברכוש גדול, אומרים חזל. עם ישראל לא סתם השתעבד במצרים. זה היה על מנת לצאת ברכוש גדול. מה הרכוש שאתה יוצא? שאת יוצאת מהשיעור שעבר? וכל אחד עובר, זה גירושין, זה פיתורין, זה קורונה, זה חלט, לא יודע מה. אתה חווה אכזבות, אתה חווה בגידות, אתה חווה כישלונות. מה למדתי מהשיעור? אל תיתנו לשיעור להגדיר אתכם, אלא תגדירו אתם את השיעור. ועכשיו אני אומר, איך עושים את זה? תקשיבו טוב. כל זה ועוד, הולך לקורבן פסח. בורא עולם מצוות משה רבנו, משכו, קחו לכם צאן. פירוש הדבר, מצרים היו עובדי עבודה זרה. האליל שלהם, בהי הידיעה, הטלה, בסדר? כבשון קטן. טלה, הוא היה האליל שלהם. ממנו הם לקחו הכל, שאבו ממנו את כל מה שרק אפשר. עד כאן מבחינתנו, לא בכדי. חודש ניסן, שימו לב טוב עכשיו, חודש ניסן, שבו הייתה יציאת מצרים, זה מזל טלה.
וואלה, מקרה.
לא, לא מקרה. ולכן דווקא חודש ניסן יהיה חודש הגאולה, בורא עולם רוצה ללמד את עם ישראל משהו, אבל הוא קובע את זה כחג לדורות. אמנם אנחנו לא בפסח, אבל כיוון שזה פרשת שבוע, אז זה כן נוגע אלינו, כי אם זה חג לדורות, זאת אומרת שיש פה שיעור לא מקומי לאותם אלה שבמצרים, אלא שיעור בשבילך, בשבילי, בשבילנו, איך אנחנו יוצאים מצרים. אז אותו אליל, אותו מה שאתה חושב שבלעדיו אני לא יכול. תראה, זה מצרים, הם אנשים חכמים, חרטומים, הם לא ילדים קטנים. אם הם מאמינים בזה, כנראה אולי, חס ושלום, יש בזה משהו, ועם ישראל יש להם במידה מסוימת מנטליות של עבד. למה? הם גדלו במצרים. כל מי שיצא ממצרים נולד שם. לא תגיד לי שהוא בא לבקר, אתה יודע, והושפע תרבותית. לא, הוא נולד שם. כילד, הוא נולד לתוך עולם של עבדות, עולם של מיתולוגיה, של אלילים, של חרטומים, של כישופים. פתאום מגיע משה רבנו, אתה יודע מה, עושה פה ככה שינוי בחישוב הסלום החדש, אבל מבחינתנו תבינו את הקושי. ואז מגיע מבחן. אתם רוצים לצאת ממצרים? את רוצה לצאת מהמצרים שלך? אתה רוצה לצאת? משכו, קחו לכם צאן. קח את האליל הזה. מה שחשבת שעד היום, אתה לא יכול בלעדיו. שהוא מקור, לא יודע מה שלך, הפרנסה שלך, השמחה שלך. עכשיו, אני לא מזלזל, אבל כל אחד מאיתנו הרי יש משהו שהוא נאחז בו. משהו שאת מרגישה, שאתה מרגיש שאם ייקחו לך את זה, שאם לא יהיה לך את זה, איך אני אסתדר הרב? מה אני אעשה? ואני אומר לך שאתה תסתדר, כי אם בורא עולם יחליט לקחת את זה ממך, תדע לך שאתה מסוגל להתמודד עם זה. יש משפט שאומרים, כשבורא עולם פותר לנו את הבעיות, אנחנו מאמינים ביכולות שלו. וכשהוא לא פותר לנו את הבעיות, הוא מאמין ביכולות שלנו. נהדר. אז מבחינתנו, ברגע שעם ישראל מקבל את הציווי, משכו לכם, וקחו לכם צאן, קחו את הצאן הזה. עכשיו, תקשיבו טוב מה שאתם עושים. אתם לוקחים את זה, קושרים, אנחנו נשים אותו הביתה, קושרים אותו למיטה למשך 4 ימים. לא ישר, כאילו בוא נשחות דימון וזה מהר. לא, לאט לאט, תקשרו את זה למיטה 4 ימים. אני רוצה שתעברו תהליך, תהליך כי לא משתנים ברגע. יקירה, אין אוקוס פוקוס. גם עם ישראל, בלי לפגוע בה, מה שנקרא, בגלל שלא עברו את התהליך מספיק זמן, הרי תוך 49 יום מיציאת מצרים, כבר היו על מעמד הר סיני, קיבלו את התורה, הגיעו למצב של נבואה, אתה רואה שאחרי זה הם עבדו את העגל, בסדר? נפילה מאוד מאוד מהירה, כי אם אדם באמת לא עובד על עצמו, וזו נקודה חשובה עבורנו. לדעת שכל שינוי לוקח זמן להטמיע אותו. אבל אנחנו עכשיו מתחילים, וזה דבר חשוב. נסעתי עכשיו בדרך לכאן, ראיתי מסעית, היה לה שלט מאחוריה, דרך חדשה, אוקיי? לא אתן פרסומת למה שהיה כתוב שם, היה כתוב, טטטה, יוצאים לדרך חדשה. אז גם אנחנו יוצאים לדרך חדשה. אז קודם כל, תחשבו, מה זה האליל שלכם? מה אתם, מה שאתם מרגישים שאני לא יכול בלעדיו? משל, למה הדבר דומה? ילד ששחק עם ג'ולה, או גולה, כל אחד מאיפה שהוא מגיע, לא יודע, שחק עם גולה, ושם את הגולה בתוך אגרטל יקר של אמא שלו. איזה וזה סינית יקרה. שחק, שחק, בשלב מסוים רצה להוציא את הגולה. הכניס את היד, בא להוציא, והיד שלו נתקעה בפתח של האגרטל, כאילו, אמא, אני לא יכול להוציא את היד. הוא נלחץ, כמובן, אמא, לאט לאט, צריך לא לשבור לי את זה. והוא מנסה, אני לא יכול להוציא את היד. בראשו של הילד עוברות מחשבות, יצטרכו לקרות לי את היד. לא! אבא מגיע, שם סבון, שמן, שלוף, שלוף! הוא לא מצליח, אני לא מצליח, אבא. ועד בשלב מסוים, אבא שלו שואל אותו, איך הכנסת את היד? מה הכנסתי? מה, אז תוציא באותה מידה? מה, אני לא יכול? מה, למה אתה לא יכול? כי יש לי גולה ביד. הוא אומר לו, אבא, אז תעזוב את הגולה. תעזוב את הגולה. מה, לא רוצה? זה הגולה שלי. שמעתם? כל אחד מאיתנו יש לו כזו גולה שקשה לו לשחרר. זה יכול להיות האגו שלנו, זה יכול להיות מה שתרצו. משכו, קחו לכם צון. קחו את הטלה הזה, אמרנו, זה היה האליל של מצרים. חודש ניסן, דווקא בחצות הלילה. שימו לב טוב, זה היה בתתוו בחודש, בסדר? יציאת מצרים, תתוו בחודש, מי שיודע, זה אמצע החודש, בזמן שהירח מלא. זה שיא תוקפו של המזל, זה נקרא. אז א', מזל תלה, ב', חודש ניסן, שזה המזל שלו, ג' כבר, שעת חצות הלילה, שזה שוב פעם, שיא המזל, באמצע החודש, שיא המזל, ועכשיו, פוף, אנחנו הולכים לשחוט אותו, למרוח את הדם שלו על המשקוף ועל המזוזות, זה שיעור עבורנו. אומר, בורא עולם, אתם הולכים עכשיו לעבור באמת קושי. אני רוצה שתשחררו, תלמדו לשחרר, לשחרר, לא להזין את הסיפור שלכם, לא לחזק את מה שאתם חושבים לעצמכם אל אדרבה. כמו שאמרתכם פעם את המשפט הזה, תתגרשו מהסיפור ותתחתנו עם האמת. להפסיק להתגרש מהסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, שאני לא יכול, שאני לא מסוגל. ואמרתכם את זה פעם, שהתירוצים נשמעים הכי טוב למי שמספר אותם. ולכן אם רוצים לצאת מצרים, צריכים לקחת את האליל הזה, לשחוט אותו, ואז יוצאים מצרים. אבל זה ניסיון ממש קשה. מה זה קשור לחיים שלנו? ואיך זה קשור לאף פעם לא מאוחר מדי? כל זה ועוד אחרי הפרסומות. הפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
כוחי תמיד איתי.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
אופטיקה הלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 6069.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
המסורת
המסורת שלנו. גפילטה ווייטפיש, אושן גורמה. זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית. להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן גורמה. עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם כאשר אנחנו בעזרת השם היום לומדים להגדיר את הסיפור שלנו מחדש. לא נותנים למה שעברנו בחיים להגדיר אותנו, לא להיות עבדים של המחשבות שלנו, אסירים של המציאות הקודמת שלנו, אלא עד הרבה, מגדירים מחדש, נותנים משמעות למה שעברתי, כותרת לשיעור וממנו אני צומח. אני מפסיק להזין את הסיפור הישן שרק קובר אותי בתוך דיכאון ועצבות. ואני שוב, אני לא מזלזל בקושי שעברנו. 100% אנשים עוברים באמת דברים קשים, וזה טוב בהתחלה לדבר, לשתף, להרגיש שאנחנו לא לבד, אבל בשלב מסוים, לא רק בשביל הסובבים אותנו שנמאס להם לשמוע מאיתנו, אלא גם עבורנו. אנחנו הרבה פעמים מחיים את הסיפור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא בהכרח עושה לנו טוב. ולכן אנחנו מתגרשים מהסיפור, קראנו לזה, ומתחתנים עם האמת. והאמת הוא הבחירה שלנו, איך אני מגדיר את מה שעברתי. בשביל זה צריך ללמוד גם לשחרר. לשחרר את העבר שעברנו, את המטען הרגשי. את השיעור אני לוקח, אבל את המטען הרגשי. ופה נכנסנו למצרים. ולכן כאשר אנחנו רוצים לצאת ממצרים שלנו, בורא עולם מצווה את משה רבנו, לך לעם ישראל ותגיד להם, קחו את האליל, איזשהו משהו אחד, שהוא מסמל את השעבוד שלכם, אחורנית, משכו, קחו לכם צאן, משכו ידיכם, אומר הפסוק, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן, קחו את הקורבן הזה עכשיו, ותקריבו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כן הקרבה, בשביל זה, זה ברור שזה קושי. המצרים רואים את היהודים, אנחנו יודעים שזה כל המושג של שבת הגדול, הנס שהיה, כי המצרים רואים את היהודים, פתאום לוקחים כבשים. חבר'ה, לאט הולכים את הכבשים שלהם? אנחנו הולכים לשחוט אותם. תגיד, אתה נורמלי, אתה עבד, אני שוחט אותך, כאילו, מה אתה עושה? זה היה הניסיון, ואני לא יודע עד כמה הצופים או המזינים מבינים את הקושי, אבל פעם סיפרתי לכם, אני מלמד בישיבה של בעלי תשובה. ולפני כמה שנים כבר הגיע לנו בחור שהיה שנתיים בהודו, והוא מספר לי, פנגר, תקשיב, הרי ההודים הם מעריצים את הפרה. כמובן, לא כולם, האינדואיסטים ובסקטים מסוימים, אבל כן, הפרה במקומות רבים בהודו היא הוד רוממותה. עכשיו אני בחור ישראלי, אוקיי, שנות ה-2000, יחידה קרבית, אוקיי, לא בקטעים האלה. ואני זלזלתי בהם, איזה שטויות, פרה, עוברת פרה, עקשב, כבוד הפרה, עוברת, ואני, בוא נה, לא סגור, הם לא אפויים 100%. זלזלתי, אבל הרב, אני חוזר, הייתי שם שנתיים. ובשנתיים אליה עברתי תהליך לא בהכרח חיובי. מה הכוונה? אמנם זלזלתי בהתחלה, חודש שלם, שטויות, לא נורמליים, סובבים. אחרי חודש, אתה רואה את זה יום, יום. כשהפרה עוברת, עקשה! המסדר יעבור לדום! עמוב, וכן הלאה. אני מתחיל, אתה יודע מה? אל תפסול דעות של אחרים. תקשיב, אתה עם כל הכבוד לך, לא בהכרח שאתה יודע הכל. זה אחרי חודש אחד, כעבור חודשיים, אתה מסתכל בעין של הפרה, יש איזה עומק, אוקיי? יש איזה עומק, לא לזלזל. אחרי 3 חודשים, תשמע, שהייתה עוברת, אמנם לא קמתי כמו כולם, אבל הייתי עושה איזה הידור כזה, אתה יודע, קצת מתרומם. אחרי 0.5 שנה, רב, אמא הייתה אומר לי, קח איזה פרה, כנס איתה לחדר, אף אחד לא רואה, כנס איתה לחדר, תן לה בעיטה. אל תדאג, זה לא צער בעלי חיים, היא נהנת בקטע, תן לה בעיטה. אני לא הייתי עושה את זה. הייתי מפחד, לך תדע, לא הייתי לוקח סיכון. זאת אומרת, למרות שאני בחור ישראלי, תאמין, שנות ה-2000, לא קשור לרוחניות כזו או אחרת בכלל, מאוד מאוד שקול בדעתי, זה התחיל להשפיע עליי? אחרי 0.5 שנה? תחשוב מה זה עם ישראל שאני חוזר, הם נולדו שם? הם העבדים, פירוש דבר, תמיד האדון נראה הרבה יותר חכם, הרבה יותר מבין, ואם הוא מאמין בזה, אז מה אתה יכול להגיד לעצמך? בורא עולם מלמד אותנו שיעור, אם אתם רוצים לצאת ממצרים, וכל אחד מהמצרים שלו, במקום שסוגר אותו, במקום שהוא כבר קבור, אולי מאז שהוא נולד, משכו כולכם צום. תשחרר, אחי, תשחרר את האמונות תפלות שלך, על מה שאתה חושב על עצמך, על אחרים, כי אף פעם לא מאוחר מדי להגדיר מחדש את הסיפור. ורשמתי חמישה דברים, כמה שהזמן ניתן לנו, של הגדרות של לא, אף פעם לא מאוחר מדי. נקודה ראשונה כתבתי לעצמי, אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל לעשות את הדברים הקשים שאתה צריך לעשות כדי לעשות אותך מאושר יותר. שימו לב טוב, אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל לעשות את הדברים הקשים. כל אחד מאיתנו יודע שיש דברים קשים מסוימים, שאם הייתי עושה אותם, הייתי מרגיש יותר טוב. פיזית, נפשית, רוחנית, זה לא משנה מה. זה יכול להיות משיעור קבוע ששיעור תורה, שאני רוצה, אבל אני יודע שזה יעשה לי הרבה מאוד טוב בחיים, וזה תהיה לי על מה לדבר ועל מה לחשוב, אבל אין לי זמן עכשיו אולי הקורונה שיגמר. אני רוצה להתחיל לעשות ספורט, אתה יודע, אני רוצה לעשות ספורט חשוב, אני יודע שזה עושה לי טוב, פעם הייתי עושה, חבל הזמן הרב, לאכול בריא, לא משנה מה, לבקש סליחה ממישהו. בוא, אף פעם לא מאוחר מדי, להתחיל לעשות את הדברים שאני יודע שהם חשובים, הם יתרמו לי לאושר שלי, אבל אני דוחה אותם. דבר שני, אף פעם לא מאוחר מדי להיות מתחיל. מה הכוונה? אנחנו התוצר, תקשיבו טוב, של מה שאנחנו יודעים. עוד פעם, אנחנו התוצר של מה שאנחנו יודעים, אבל אנחנו לא האסירים של מה שאנחנו יודעים. פירוש דבר, אני יכול להוסיף ידע. ידע זה לא סתם כוח, כמו שאומרים. ידע זה באמת אינפורמציה שיכולה לאפשר לי את המושגים איך לעשות דברים. היום אפשר להיות self-taught, מה שנקרא. להיות לומד עצמי, יש כל כך הרבה ידע היום. זה לא משנה באיזה גיל אתה. בין 60, בין 80 זה, או בין 15. אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל להיות מתחיל. מתחיל, כן? זה לא בושה, אולי יצחקו עליי. תראו, אני לא דוגמה לכלום, אני מת לא זה. אבל אני מכיר את פנגר טוב, אנחנו כבר למעלה עוד מעט 50 שנה ביחד, אוקיי? עכשיו, פנגר, בלי לזלזל בו, הוא לא מוזיקאי. יש לו יתרונות, יש לו מעלות, אבל מוזיקה, לא. בלי להעליב אותו פה בשידור, לא. אבל לפני בערך, לא זוכר, 4 שנים, אני החלטתי שאני רוצה לנגן. כן. מה זאת אומרת? קראתי איזשהו מאמר חסידי מאוד מעניין, שכלי נגינה משפיעים. לא רק על השומע, אלא גם על המנגן. כאשר כלי הנגינה מרובדים לגובה שבהם הם מנוגנים. מה הכוונה? למשל, חליל, כינור, כלים גבוהים, הם משפיעים על החלק הגבוה של האדם, על החלק השכלי. לא בכדי, אם תנסו לדמיין אנשים שאתם מכירים, שהם מחללים בחליל, מנגנים בכינור, מן הסתם, בלי לפגוש אותם, הם אנשים מאוד שכליים, מאוד מאוד אינטליגנטים, נכון? מי מנגן על כינור? בדרך כלל, אתה יודע, רוסים כאלה חכמים, לא, אתה יודע, הכי מעניינים, נכון? בינינו, בלי להעליב, אבל זה בדרך כלל הסגנון. כלים נמוכים יותר, כמו פסנתר, כמו גיטרה, משפיעים על הרובד האמצעי יותר, על הלב. טופים משפיעים על הרובד הנמוך יותר, טופים למטה, לכן אתה תראה את זה בכל מיני שבטים מאוד מאוד כן הלאה, לא בכלל מתקדמים, אבל אתה יודע, יותר כאילו קצב, יותר חייתיות, יאללה אחי, יפה. בקיצור, אז אני החלטתי שאני רוצה להשפיע על הלב של פנגר, ואני רוצה גם להשפיע בלי נדר אולי גם על אחרים, החלטתי שנלמד גיטרה. די, חמו, זה לא הגיל, מאמי. נכון, ג'ימי הנדריקס, אני לא הולך להיות, לא קרה כלום. אז מה? אבל אני רוצה ללמוד גיטרה, אף פעם לא מאוחר מדי להיות מתחיל. בוא נגדיר את זה ככה, היה פעם מיתולוגיה, הגדל איקרוס. איקרוס שרצה להגיע גבוה, והוא שם שעבן, כנפיים, הדביק נוצות, ואף, אף, אף, הגיע קרוב לשמש, ופשוט מאוד השמש המיס את השעבה, והוא נפל לים, והיא זכרו ברוך. אז איקרוס אף גבוה מדי. לפי דעתי, המסר היום זה להפך. אל תטוס נמוך מדי. למה? כי בימינו יש חוטי חשמל, יש עצים, אתה חייב לטוס גבוה יותר, אז אף פעם לא מאוחר מדי, פשוט מאוד להתחיל. מה שתבחרו, לא משנה באיזה תחום, לא משנה באיזה כיוון, יש משהו שאתם אוהבים, מה שעושה לכם טוב, תתחילו עם זה. אף פעם לא מאוחר מדי להיות מתחיל. אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות את עצמכם לאחרים. איזה כיף זה, אם הייתי יכול לקבל את עצמי איך שאני, זה אני, טוב, אני רוצה להשתפר, אני שואף להשתפר, אבל די להשוות את עצמנו לאחרים. זה לחץ, זה מתח, זה דיכאון. יתרה מכך, תלוי בטיפוס של הבן אדם, תמיד הרי יהיו אנשים טובים יותר ממני, ולא משנה באיזה תחום אני אבחר, וזה יכול להחליש אותי. אז במקום להסתכל על אלה שטובים ממני ולהיחלש, אני יכול להסתכל על אלה שפחות טובים ממני ולהגיש טוב עם עצמי. אבל לא זה ולא זה בכך יעזור לי. אני רוצה להפסיק להשוות עצמי. זה אני. ו-I'm enough, מה שנקרא, אני מספיק, תראו, אני רוצה להתקדם, ואני אתקדם בעזרת השם, אבל בלי להשוות עצמי לאחרים, אני יכול לקבל מהם השראה, אני יכול לקבל מושגים, תראה לאנשים הגיעו, אבל לא בהשוואה אליי, אלא בהשוואה למה שהם מסוגלים, שאני לא מכיר אותם בכלל. אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק להשוות עצמי לאחרים, אף פעם לא מאוחר מדי לטפוח לעצמכם על השכם. אף פעם לא מאוחר מדי לטפוח לעצמכם, כן, לעצמכם, על השכם. אנחנו בחברה מאוד ביקורתית. יש בזה מעלות, חסרונות, העולם הפך להיות מאוד ביקורתי. ברגע שהעולם הפך להיות עולם של רשת, מה שנקרא, של כל זב חותם יכול לכתוב מה שהוא רוצה, על מי שהוא רוצה, אתה יכול לעשות משהו מושקע, משהו שהשתדלת, ואתה מודד את עצמך על פי המחיאות כפיים שאתה מקבל מאחרים, סליחה, עם כל הכבוד לכולם, מה שנקרא, הגיע הזמן שכל אחד מאיתנו תפח לעצמו על השכם. תחשבו, אמא שעובדת, כמה עבודה יש עליה. תחשבו, אז רק בבית, עכשיו תחשבו בקורונה, בסגרים הללו, כמה נופל על האמא. והילדים, אני אומר, וגם הבעל, לצערי הרב, הרבה פעמים אנחנו מקבלים את זה. כמובן מאליו. מה, ברור. מה, מי יעשה כביסה? מי יקפל אותה? מי יתלה כביסה? מי יבשל? מי יקנה? מי ינקה? סליחה? הלוואי והייתי חי עם הרגשה. אף אחד, אבל הדגש, אף אחד בעולם לא חייב לי כלום. אז מצד אחד, אני אעריך מה שעושים לי. מצד שני, אם נחכה שמישהו יעריך אותנו, יכול להיות שהמשיח יגיע לפניכן. זה יכול לבוא בגלים, לפעמים כן יעריך, אם תעשו זה משהו גרנדיוזי, אבל בשלב מסוים, בפרט את הדברים היומיומיים, שאולי הם הקשים ביותר, הכי קל לעשות משהו גרנדיוזי, חד פעמי, וזהו. ואז כולם מחאו כפיים, וואו, יפה. אני רוצה את הדברים היומיומיים. אז אם אין מישהו שמחזק אתכם, תהופך לכם על השכם, תעשו את זה מעצמכם, די לרדת על עצמכם, די קוראים ביקורת, אני לא בסדר, אני לא מספיק בסדר. תמיד יהיה ככה. תראו כמה הספקתם, דיברנו על זה אתמול. מה יש לאדם יותר, הצלחות או אכזבות? אמרנו שאם נסתכל נכוחה, יש לנו הרבה יותר הצלחות מאשר אכזבות. דבר נוסף, זה אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק לקחת דברים קטנים אישית. זה אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק לקחת דברים קטנים אישית. תראו כמה דברים מוציאים אתכם מאיזון. תבדקו, בדרך כלל זה לא דברים גרנדיוזיים, אתה יודע, חס... לא, דברים קטנים, מישהו לא ענה לטלפון שלכם, הבת שלך קצת התחצפה, וכן הלאה, כל אחד מאיתנו יש לו רגעים שמוציאים אותו out of balance, מה שנקרא, מחוץ לאיזון. העבודה שלנו זה להפסיק, אף פעם לא מוכר מדי, להפסיק לקחת דברים קטנים אישית. זה לא תמיד תלוי בכם. סיפר אתכם את זה אולי, אבל אני שמעתי את זה משופט כדורגל. שופט כדורגל. זה אחד המקצועות שלא הייתי ממליץ לאף אחד להיות אותו. כי אתה יודע, יש כל מיני מקצועות. זה מקצוע הכי פחות מוערך לפי דעתי. למה? כי תמיד יקללו אותו, תמיד יצעקו עליו. לא משנה מה, אם הוא יפסוק לטובת קבוצה א', קבוצה ב', ואוהדיה השופט, וכן הלאה. אם הוא יפסוק לטובת קבוצה ב', אז אוהדים של קבוצה א', הקבוצה א' יתחילו לצעוק עליו ולגנות אותו וכדומה. זאת אומרת, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. לא משנה מה הוא יעשה, ממילא הוא לא ימצא חן בעיני מישהו. הוא אמר לי, אני אגיד לך, שאלתי, תגיד לי, איך אתה שורד? איך אתה שורד? אתה יודע, כל הכללות, כל הביזיונות, איך אתה שורד? הוא אמר לי, יש לי מטבע, כמו שזורקים בתחילת המשחק, מאיפה מי מתחיל וכדומה אולי, אז יש מטבע, ואני מחליט שלמטבע יש שני צדדים, צד אחד, זה לא קשור אליי. זה שהם צועקים, כי הם מאוכזבים. זה שהם מגנים אותי, שמקללים אותי, כי הם לא קיבלו מה שהם רצו. אין לי בעיה, אני יכול להבין אותם. להם קשה, הם עברו משהו. זאת אומרת, עבורנו, כלל ראשון, במידה ומישהו התפרץ עלינו, מישהו צעק עלינו, מישהו ביזה אותנו, תזכרו, לא בהכרח בגללכם. אל תיקחו דברים קשים אישית, לא קשור אליכם. הוא קם על צד שמאל, הוא עבר איזה משהו, הוא מחכה לאיזה בדיקת קורונה מפחידה, וכן הלאה וכן הלאה, מצד אחד. מצד שני, הוא אמר, הצד השני של המטבע, זה כן קשור אליי. זאת אומרת, בואו נהיה אמיתיים. אם אני התעצבנתי, דיברנו על זה שבוע שעבר, אולי זה נורה אדומה שיש לפנגר על מה לעבוד, על הגאווה, על הכבוד המדומה, על הענווה להבדיל. זאת אומרת שבמידה וכעסנו, במידה ואיבדנו שליטה, נכון, זה לא תמיד אנחנו, אבל יש פה שיעור עבורנו. והשיעור זה כמו שלמדנו היום, אל תיתנו למה שאתם עוברים להגדיר אתכם, אתם תגדירו את מה שאתם עוברים. עברתי פה שיעור, שיעור בענווה, שיעור בסבלנות, שיעור בלשחרר. לשחרר את הציפיות שאני ציפיתי מעצמי, מהילדים, מהעולם ומכן הלאה. אני כבר לא שלא מצפה, אלא אני מצפה, אני מתפלל, ואני מקבל כל מה שיקרה באהבה. אז יקיריי, השיעור שלנו כמעט מסתיים, ולמדנו היום כמה דברים. כל אחד עובר מה שעובר. אל תיתנו למה שעברתם להגדיר אתכם, למדנו, תחפשו את השיעור שלמדתם, תנו משמעות, כותרת למה שעשיתם, אדרבה, תשחררו את המחבש הזה שאותה אישה עברה, די להזין את הסיפור הישן, כי תירוצים נשמעים הכי טוב, אמרנו, למי שמספר אותם, אנחנו בוחרים דרך חדשה, בשביל זה צריך להקריב, אין מה לעשות, לוקחים את האליל הזה של מצרים, שוחטים אותו, די עם זה, מורחים את הדם שלו, וכידוע, המריחה של הדם לא הייתה מבחוץ, שהמצרים יראו. המריחה של אדם הייתה מבפנים, שהיהודים יראו, שאתה תצא מהסיפור שלך, ובסופו של דבר, נכון שעברנו שיעבוד, נכון שעברנו התעללות, 86 שנה, אבל מה שנשאר בסופו של דבר, אני רוצה גם להודות על הטוב. לכן בליל הסדר, זה לא עכשיו, אנחנו בפרשה של השבוע, זה חשוב, ליל הסדר, אנחנו נספר, נתחיל בגנות, נתחיל במה שעברנו, אבל נסיים בשבח, ברכוש הגדול. תנסו לבחון את עצמכם. עם מה אתם מתעסים השיעור הזה? עם מה אתם לוקחים? אף פעם לא מאוחר מדי. אף פעם לא מאוחר מדי להעריך דברים קטנים. אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק להשוות עצמנו לאחרים. אף פעם לא מאוחר מדי לטפוח לעצמנו על השכם. ואף פעם לא מאוחר מדי להיות מתחיל. פשוט תבחרו תחום בחיים שלכם. שהייתם רוצים היום להתחיל ולו צעד קטן להשתפר בו, להשתכלל בו. ללמוד. אתם תוצר של מה שלמדתם, לא אסירים של זה, וממילא אני יכול ללמוד, להקשיב, וזו המטרה של התוכנית שלנו, נפגשים פה כל יום, אחרי החדשות, 9 בבוקר, על מנת להחכים ביחד, להיות ביחד, וזו העבודה שלנו. רק ברור שהדברים, לצורך העניין, נכנסים לראש, תנו להם לשקוע. מים שקטים, חודרים עמוק. אף אחד מטען לא יצא כאילו, וואו, שונה לגמרי. אבל כן, סבלנות, ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ובחוץ גשם עכשיו, אז גם ככה אין הרבה לאן ללכת, בסגר גם ככה פה ביחד. אז אני רוצה רק להודות לכל מי שהיה איתנו ברדיו, בהנהלת ובהפקת מוטי קופר הטכנאי שלנו, כל בוקר אחרי החדשות, וכמובן אנחנו ממשיכים לאלה שאיתנו בדיגיטל. אז המון תודה למוטי קופר, תודה רבה לכם המאזינים, שיהיה רצון שלכם יום מקסים, ששמור עליכם, אם אתם נוסעים בדרכים, לנסוע בזהירות, קצת גשם, אז לפקוח את העיניים, לפקוח את האוזניים לתוכניות, שיהיה לכם יום מקסים, להתראות ולצופים בווידאו, אנחנו עוברים להפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
חזקים, מחוברים